חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. ספיישל ירושלמי. רן מלובני ורוני דיון. על תולדות הספורט בבירה.
ב-20 ביוני 1973 נקבעה היסטוריה בספורט הירושלמי, הפועל ירושלים העניקה לבירה את התואר הראשון אי פעם בספורט, 25 שנים לאחר קום המדינה. בגמר הגביע שנערך בבלומפילד ניצחו אדומים מירושלים את האלופה כוח מכבי רמת גן 2-0. ברוכים הבאים לספיישל ירושלמי ברדיו ערוץ הספורט, בין אימקה לקטמון, לעמק המצלבה ועד לאולם שטראוס. כאן רן מלובני, שלום רוני דיון.
שלום לך רן.
חזרנו הרבה שנים אחורה, ו-1973, מלבד העובדה שמדובר בשנה קריטית למדינה, כי כמה חודשים לאחר מכן פרצה מלחמת יום הכיפורים, אבל לפחות האביב הירושלמי היה עם ריח חדש באוויר.
בהחלט ריח חדש, הייתי מגדיר אותו כריח היסטורי, עדיין לפני אותה מלחמה ארורה, ובהחלט אפשר לומר רן, שבשנה הזו, או בתאריך הזה, כמו שאתה ציינת, נפל דבר בירושלים, וטוב שפתחת עם ה-20 ליוני, מאחר שאנחנו יותר מאוחר בסיפור הקלטת של אותו משחק.
זה סיפור מדהים.
שזה סיפור מדהים.
אבל נפלאות רשות השידור.
בהחלט. הגדרת את זה, לא יכולת להגדיר את זה יותר טוב, וכשתשמע את הסיפור, אז תבין עד כמה הגדרת את זה טוב. מכל מקום, השאלה היא כמו שאתה היית רוצה, במה לפתוח.
אז בוא נתחיל בזה
שהקלטת היא אחרי המשחק.
עד אותו יום, עד ה-20 ביוני, עד שלמעשה נחום תשמה וציון טורג'מן, קודם כל ציון טורג'מן,
נכון,
בדקה 68 ונחום תשמה בדקה 80, כבשו והעניקו את הגבוי ההיסטורי להפועל ירושלים, הירושלמים הרגישו די דפוקים בכל מה שקשור לספורט.
בהחלט כן, והאיש שלזכותו יאמר שהוא שינה את הדיסקט, שינה את המנטליות בכדורגל הירושלמי, לפחות בהפועל ירושלים, זה אמציה לפקוביץ', ייבדל לחיים ארוכים, ידידי הטוב, חברי, אני יכול להגיד,
מאמן הפועל ירושלים.
בן 80, שהגיע ב-1972 להפועל ירושלים, עונה קודם לכן, ואותו אמציה, פשוט רן, אותו אמציה השתמש בי כידיד, כסטטיסטיקאי שלו. ואני הייתי אז בחדרי הלבשה, והייתי גם נוכח באספות של הקבוצה אז.
כשהפועל ירושלים נזכיר, שיחקה במגרש קטמון.
במגרש קטמון, בהחלט.
רחוב רחל אימנו בירושלים.
אכן כך.
אנחנו גם נדבר בהמשך אולי על הסיפור של קטמון, כי הרסו אותו בשלב מאוחר יותר, ותכננו לבנות שם אצטדיון. חברת חפצי בעשתה בוכתה מהמקום הזה.
בהחלט, ועדיף לא לדבר על אלו שנתנו לחפצי בה ומכרו את קטמון בנזיד הדשים, אבל זה כבר סיפור אחר. מכל מקום ברשותך רק רן, אם הזכרתי את אמציה לפקוביץ', אז שהוא הגיע אז להפועל ירושלים ב-1972, אני זוכר היטב כאילו זה היה היום באחת האספות, הוא ישב מול הבחורים ואמר להם, עד עכשיו אתם קבוצה שמקבלת מחמאות, אתם משחקים את הכדורגל הכי יפה, הכי אטרקטיבי, כולם מדברים עליכם, אבל מה עשיתם עד עכשיו? שום דבר. תשנו את הראש.
רצה להטריף אותם.
הוא רצה להטריף אותם ואמר להם, אם אתם לא תזכו באיזשהו תואר, או לפחות לא תהיה לכם איזו שאיפה, ולא תגיעו למשחקים על תואר, עם כל הכבוד לכם, איש לא יזכור אתכם. ועובדה שעם כל הכדורגל היפה, וכל התקופות האלו שאני יכול לכתוב עליהם ספר, או כמה ספרים, אני אומר לך שמה שזוכרים, זה את הגמר של 73. אבל, ברשותך, לפני הגמר של 73, אותו אמציה מוליך את הפועל ירושלים לראשונה בתולדותיה לגמר הגביע, ואז המשחק
ב-1972 מול הפועל תל אביב.
כאשר הפועל ירושלים חולפת על פני מכבי תל אביב באצטדיון רמת גן, בביתות עונשין מהנקודה הלבנה, כשאני זוכר עד עכשיו את הצהלה שלי ואת הדמעות שלי מאושר, כאשר יהודה תובל חברי,
זכרו לברכה,
שנהרג לצערנו במלחמת לבנון, עודף את הכדור של יעקב גרגיר את הביתה הזו, מעלה את הפועל ירושלים לגמר הגביע, ואז הפועל ירושלים מגיעה לגמר הגביע ומפסידה בו בתוצאה 0-1 להפועל תל אביב משער של שיה פיינגבאום, שכבש מבישול של יונה זיליקובסקי, אותו קיצוני ימני של הפועל תל אביב, שהגיע אז להפועל תל אביב משפעים.
אז זהו, אז אנחנו עוצרים כאן, אמרנו, קודם כל, הפועל ירושלים מפסידה בגמר 1972,
נכון.
מקבלת תיאבון, חוזרת לגמר 1973, מנצחת את הקבוצה אולי הכי אטרקטיבית שהייתה
הקבוצה אז. הקבוצה שהייתה אלופה,
הפועל ירושלים. הכוח, מכבי רמת גן שהייתה אלופה, לא מעט שמות גדולים.
שהוא נגע על ידי אליעזר שפיגל המנוח, והכוח באותה עונה זכתה באליפות. כלומר, אותו ניצחון של הפועל ירושלים, לא רק שהקנה להפועל ירושלים את התואר הראשון בהיסטוריה, אלא גם מנע דאבל מהכוח רמת גן.
במילה אחת, הימים האלה ימים חמים, אתה יודע, זה הלחות והחום של תל אביב,
20 ליוני.
בלומפילד, אתה סובל מחום, זה לא כמו היום.
נכון.
מגיעים אנשים, מתקבצים יחד, 18,000 צופים בבלומפילד, מילאו אותו בכל פינה, מנחם אשכנזי, השופט האגדי, מנהל את המשחק, וזה היה גמר בלתי נשכח להפועל ירושלים. בוא נשמע את הקפטן שהניף את הגביע, צבי סינגל, וגם את המאמן, אמציה לבקוביץ'.
מוכרחים לחזור לשגרה, אמנם הסיכרונות אין נעימים ומה שמטפל לנו בשבועות הקרובים גם כן אגזיר אותי למצב של אתמול אבל מוכרחים לחזור לחיים היומיומיים שלנו
זה הוכיח להם שהם יודעים לשחק, שהם יכולים לתפוס מקום בצמרת הכדורגל בארץ ואותם השחקנים שלא תמיד היו כל כך אלמונים אבל בכל אופן אף פעם, הם היו מפורסמים, אבל אף פעם לא זכו ולא הגיעו למעמדים או להישגים שהם הגיעו השנה, וזה שוב פעם רק הודות להם. אני מאמין ואני בטוח שאותם השחקנים יכולים להגיע להישגים עוד יותר גדולים.
כן, אמציה לבקוביץ', שבהמשך גם אימן את ביתר ירושלים.
תקופה קצרה.
עשה תקופה נהדרת בהפועל באר שבע, שאי אפשר לשכוח לו אותה.
הוא הגיע לפני התקופה שלו להפועל באר שבע, הוא הגיע להפועל ירושלים, הטור תהילה של מקסיקו, כי הוא היה עוזרו של עמנואל שפר במקסיקו 70, ואחרי שהוא הוליך את הפועל ירושלים לזכייה בגביע, ונשאר עוד עונה אחת, שהעונה של מלחמת יום הכיפורים, אז הוא הגיע להפועל באר שבע, לאותם שנתיים מופלאות שהוא הוליך אותם לשתי אליפויות.
75 ו-76?
בהחלט.
אז זה אמציה
לבקוביץ'. אגב, רק במילה אחת, במאמר מוסגר, וב-76... הוא חזר להפועל ירושלים, אבל אז כבר לא היו תוארים.
אוקיי, צבי סינגל, מגיע בחור, לטיני, דרום אמריקאי, שעובד למחייתו?
תראה,
חברת חשמל.
חברת חשמל, סידרו אז את הפועל ירושלים, את השחקנים של הפועל ירושלים בחברת חשמל, אבל הרבה...
אני אגלה לך סוד, רוני, כשהייתי קם בבוקר לבית הספר, והיו ימים שהייתי חוזר מוקדם מבית הספר היסודי, הייתי עולה במדרגות של הבניין, ככה צעד אחרי צעד, עם התיק הישן של פעם, עם כל הספרים, והתיק קורס לך את הגב, והייתי רואה בחור ג'ינג'י קורא את המונים. ומי זה היה? נחום תשמה.
נכון.
גם הוא היה קורא מונים בחברת חשמל.
כן, אגב, גם לימים, גם אחיו יוסי תשמה הסתדר שם בעבודה הזו, וגם קרא מונים, גם הגיע אליי הביתה לקרוא מונים.
יפה. צבי סינגל, סיפור מדהים.
צבי סינגל זה סיפור מדהים. צבי סינגל זה דרום אמריקאי ש... עלה לארץ, והוא שיחק בכלל באיזושהי קבוצה זניחה ששיחקה מול ביתר ירושלים, והקבוצה הזו ניצחה את ביתר ירושלים, ובהפועל ירושלים ראו איזה כישרון, באיזה שחקן מדובר, הביאו אותו להפועל ירושלים, הוא בזמנו, בימים ההם, כבר הייתה לו גישה מקצוענית, אני זוכר כילד, הוא אצל ג'ק גיבונס האגדי, שאימן גם אחר כך את נבחרת ישראל, הוא היה שחקן נפלא, אישית, גילוי נאות, הוא היה האליל שלי, הוא נסע לארגנטינה, ואני לא אשכח כילד, שההורים שלי יום אחד, זכרם לברכה, באוטו, אומרים לי, יש לי בשורה משמחת בשבילך, ולא ידעתי למה לצפות, אז הם אומרים לי, אנחנו נגלה לך, זה עוד לא כתוב בעיתון, אז גם לא הייתה עיתונות ספורט מפותחת, סינגל חוזר מארגנטינה להפועל ירושלים.
וזה היה רגע מדהים, ואז היה... הגיע הגביע ב-73, כן. והבשורה הייתה מדהימה. למי שלא יודע, בשנים ההם, הקבוצה בירושלים הייתה הפועל, האדום שלט, ההסתדרות שלטה, אבל היה כוכב אחד גדול מעל כולם.
אורי מלמליאן.
זה בביתר ירושלים.
זה בביתר ירושלים, אבל לא, רגע, עכשיו, הכוכב... והסופרסטאר של הכדורגל הירושלמי, עוד לפני שהשם של אורי מלמליאן היה שגור בפה של אוהדי הכדורגל, והוא הוא היה אליל של אורי מלמיליאן, זה אלי בן רימוז הגדול.
ואנחנו רוצים להגיד שלום לאלי בן רימוז, שלום אלי.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר גמור.
וואלה, אתה מתגעגע לימים ההם? כי אלה באמת היו ימים מיוחדים.
אני לא מתגעגע לשום דבר, טוב לי עכשיו.
אלי, תספר לו כמה טוב לך עכשיו, כי אני יכול לספר לך דבר אחד רן. אלי בן רימוז הוא מסוג השחקנים שתמיד ותמיד הסתמך על הכישרון הפנומנלי שלו. הוא היה כישרון על, והוא לא היה צריך לעבוד קשה במגרש. ולמען האמת הוא גם לא מסוג השחקנים שאהב כל כך לעבוד קשה. אבל הוא לא היה צריך לעבוד קשה, כי הוא עשה דברים במגרש שעוד לא נראו אז. עכשיו שהוא מדבר על זה שהוא לא מתגעגע, אז אני יכול להגיד לך שבעשרות שנים האחרונות מאז שהוא פרש, הוא להנאתו מתוך משמעת עצמית, הוא עושה כושר, הלוואי שהוא היה עושה את זה כשהוא היה שחקן.
אלי, תחזיר אותנו ממה שאתה זוכר לגמר הגביע של
1973. לא שומע טוב.
תחזיר אותנו לגמר הגביע של 1973, הזיכרונות שלך מאותו.
גמר הגביע ב-73, שיחקנו נגד הכוח, באצטדיון בלומפילד, 18,000 צופים, שופט מנחם אשכנזי, ניצחנו 2-0 משערים של תורג'מן וטשמה, והיינו עדיפים לאורך כל המשחק וזכינו בגביע בצדק, אבל זה מעט מדי. הייתה לנו קבוצה מאוד מאוד מוכשרת שלא באה לידי ביטוי, שעד היום אנחנו מחפשים את התשובה ולא מוצאים.
ה-1973, עונת 72-73 גם הייתה העונה
הכי גדולה? סליחה, אני לא שומע, כן?
העונה הזאת הייתה העונה הכי גדולה שלכם, סיימתם במקום השלישי. הייתם באמת?
במקום השלישי, כן, והיינו צריכים לסיים במקום השני, אבל היה משחק בין ביתר ירושלים לפועל תל אביב, באימקה, וביתר הובילו 1-0 במחצית. אנחנו שיחקנו נגד הפועל נגד ביתר תל אביב בחוץ, ניצחנו 2-0, ואחר כך יוסי מזרחי אמר לי שהשחקנים שלו דחפו אותו לתוך השער, והפועל תל אביב ניצחו 2-1 וזכו במקום השני.
אז הזיכרון שלך פנטסטי, אלי, לא כמו שאתה אומר, ניתן לך יותר קרדיט. ובמשחק הזה אני חייב לציין, רן, הייתה איזושהי סיטואציה, אני אעשה את זה בקצרה, כי זה סיפור ארוך, אבל אני אעשה את זה בקצרה, הייתה איזושהי סיטואציה של ביתר ירושלים, המשחק הזה לא קבע מאום, אבל השנאה בין ביתר ירושלים להפועל ירושלים הייתה כל כך גדולה, ששחקני ביתר, בעידוד הקהל שלהם, הם עודדו אותם להפסיד להפועל תל אביב, יריבה שגם הייתה שנואה, אבל שנואה פחות מהפועל ירושלים, להפסיד להפועל תל אביב, כדי למנוע סגנות מהפועל ירושלים, ובסיום המשחק, אוהדי ביתר ירושלים מניפים על הכתפיים את שיעה פיינגבאום, ומדוע? בגלל שהוא דפק
את הפועל
ירושלים.
אלי, מה זה אמר באותם ימים להיות שחקן הפועל ירושלים, ואתה היית כוכב, הכוכב של הפועל ירושלים? ביתר ירושלים הייתה הקבוצה, אתה יודע, היו לה את האוהדים שלה, אבל הפועל ירושלים הייתה אימפריה.
כן, אין ספק שבכל דרבי מקשו עלינו את החיים, אנחנו היינו הקבוצה הדומיננטית בעיר, היינו קבוצה טכנית, שהמשחק מבוסס על מסירות קצרות, משחק יותר טכני שובה לעין, אבל לצערנו שיחקנו במגרש קטמון, שאני לא מאחל לאסונים שלי לשחק שם. אין ספק שאם השחקנים של היום היו משחקים שם, הם לא היו יכולים לתת פס אחד בצורה מדויקת.
תגיד לי, מה היה מיוחד בקבוצה ההיא? בקבוצה שזכתה בגביע?
בקבוצה שלנו, של אז?
כן.
אני חושב שהיינו קבוצה מאוד מאוד טכנית. היינו לדעתי הקבוצה ב-73 הכי מבריקה בכדורגל הישראלי. נכון שהכוח זכו באליפות, ככה לטעמי בכל אופן. והיו לנו שחקנים מאוד מאוד מוכשרים שלא באו לידי ביטוי. אני לא יודע למה, אולי בצד, היו צריכים לבדוק את הצד המנטלי, אני לא יודע. אבל שבסך הכל זכינו רק בגביע אחד, ולטעמי יכולנו לזכות באליפות ובעוד כמה גביעים, ואת זה לא עשינו, אז לכן אני קצת מאוכזב. אני תמיד טענתי שהקריירה עברה לי בין הרגליים. הייתי מסוגל לתת משחקים אדירים, לעומת זה למשחק אחר, הייתי בקושי פוגע בכדור, וגם כן חוסר יציבות שאפיינו את הקבוצה כולה.
כן, באותם ימים הרי לא הייתם מקצוענים, למרות שהייתם חולים על כדורגל, אבל במקביל כל אחד עבד גם לפרנסה שלו.
נכון, בדיוק. וחוץ מזה התאמנו 3 פעמים בשבוע, לא כל יום פעמיים. התאמן 3 פעמים בשבוע, ואתה יודע שבבוקר אתה צריך לצאת לעבודה, ואחרי העבודה לבוא להתאמן. זה לא מהדברים הקלים.
אני יכול לספר לך רק שהוא מזכיר את האימונים, אז האוהדים של הפועל ירושלים, אני ביניהם כילד, יותר מאוחר...
אני לא שומע.
יותר מאוחר כנער, היינו באים לאימון כן. כמעט כל אימון, וכל אימון זאת הייתה חוויה לראות את אלי בן רימוז, מה הוא עושה באימונים, כמובן גם היו עוד שחקנים אחרים גדולים, ואני יכול, אם כבר מדברים על אימונים, אני יכול לומר לך שאני לא אשכח שלאימון המסכם לקראת המשחק מול הכוח, הגיעו איזה 4,000 אוהדים של הפועל ירושלים לעודד אותם, כקדם עידוד לקראת המשחק. זה היה משהו מדהים.
אתה יודע, אלי, באותם ימים הרי לא, התקשורת היא לא הייתה כמו היום. אתם הייתם אנשים נכון. שכל ילד ידע לזהות אתכם ברחוב. היום אומרים נכון. לי אנשי כדורגל, וואלה, אני מסתובב ברחוב, אני רואה שחקני כדורגל, אין לי מושג מי הם. איך היה להסתובב בירושלים באותם ימים?
תן לי להגיד לך, אני חייב להגיד לך משהו, אם אני מסתובב בשוק מחנה יהודה, או אני מסתובב בעיר, ובכל מקום, כולם מזהים אותי, תתפלא. מזהים אותי יותר מזהים אותי בעבר. כי בעבר לא יצאתי מהבית, לא יכולתי לצאת מהבית. הייתה הרצאה שהיה קשה להתמודד איתה באותם ימים.
זאת אומרת, הפרסום ואנשים שידעו מי זה אלי בן רימוז, לא יצאת מהבית כי הרגשת לא נוח.
ממש לא, ממש לא.
אני יכול לספר לך דבר אחד. אלי בן רימוז היה כל כך מאורץ בירושלים, והיה ידוע שהיה בית קפה שקראו לו פינאטי, עד היום, איפה שהמסעדה של החומוס, ושם היו מתכנסים חבר'ה של הפועל ירושלים, אם זה ליאון אזולאי, ויקי מנצור, מני קרוצ'י, גם אלי בן רימוז היה מגיע לשם, ואני יכול לומר לך שהיו אוהדים וגילוי נאות, גם אני כילד, שהיו מגיעים לפינאטי כדי לראות את אלי בן רימוז, כדי להתחכך איתו, אפילו לא להחליף איתו מילה, עד כדי כך ההרצה, לאלי הייתה כה גדולה.
לראות אותו מקרוב. אלי, אתה נשארת אדום בנשמה?
לא, בכלל לא. לפעמים אני לובש חולצות אדומות, כי זה מתאים לי, אבל לא, אני גם לא צופה וכזה, לא מתעניין, לא שום דבר. אני יוצא לי מדי פעם לראות בטלוויזיה, אתה יודע, משחקים פה ושם. אבל לא, לא, יצאתי מזה לחלוטין.
מתי הפסקת ללכת?
אני לא אדום ולא כלום, ואני אגיד לך את האמת, אני קצת מורזב גם מהקבוצה, אני לא יודע באיזה ליגה היא. אז הכל יחד, אתה יודע, אומרים ששוכחים מזה וממשיכים הלאה.
אתה יודע, נכון לרגע
הדבר
הזה...
הדבר אחד אני יכול להגיד לך, בהמשך לרוני דיון, שאמר על ההרצה, אני עד היום מסתובב, יש לי פה פרלמנט ברמת אשכול, ומדי פעם עוברים אנשים, ואנשים בגילי, ואומרים לי, לא מזמן מישהו בא אליי ואמר לי, אלי, תודה רבה על השנים הנפלאות שנתת לנו. תאר לך שעדיין זוכרים.
זה באמת סיפור מרתק. אתה יודע, באיזה שלב הפסקת לראות כדורגל? הפסקת ללכת לראות את הפועל, אלי?
הפסקתי אחרי שפרשתי. אחרי שפרשתי, תראה, זה תהליך איתי, שאתה רואה ואתה רואה, לפעמים אתה מתרזב קצת, זה משחקים. בוא נאמר, מי שיכול להרשים אותי היום זה מסי, בנאמר, ועוד כמה שחקנים. אבל באופן כללי אני חושב שהרמת ירדה לטעמי. יש כמה שחקנים ממובילים, שאתה יכול עוד ליהנות מהם, אבל באופן כללי אני חושב שהרמה ירדה.
אני יכול רק לומר לך דבר אחד, אם אלי הזכיר את חול, בזמנו לא היו סוכנים בארץ בכלל, ומי בכלל חשב להגיע לחוץ לארץ, ושחקן כישרון כמו אלי בן רימוז, אם בתקופה שלו היו סוכני שחקנים, אין לי ספק שהוא היה מגיע לרמות הגבוהות ביותר, ושם הוא כמובן גם היה מחויב להתאמן, ואם הוא היה מתאמן שם, כמו שהוא מתאמן בעשרות שנים האחרונות באופן פרטי, אז השמיים הם הגבול לאן שהוא היה מגיע.
אני אגיד משהו אחר, ואלי בטח יסכים איתי. אם אלי היה משחק באותה תקופה בתל אביב, ולא בירושלים, נכון, הוא היה מגיע רחוק.
חד משמעי. מסכים במאת האחוזים, ותוסיף לזה את זה שמאז שפרשתי, אני כל יום רץ בבוקר 10 קילומטר, מה שלא עשיתי בשלושה משחקים ששיחקתי. אתה יודע למה? כי לא דרשו ממני. אם היו דורשים ממני המאמנים, אני מאשים גם את עצמי. אבל אני אומר, אם המאמנים היו דורשים ממני, אין לי ספק שהייתי מגיע הרבה יותר רחוק.
רק הדבר הטרגי שקשור לכדורגל הישראלי, שכוכב ענק כמו אלי בן רימוז, הגיע לנבחרת אז בתקופת מקסיקו, כשהוא היה חייב לשחק בהרכב, הוא בכלל היה בסגל, בגלל שיאמרו אז, חייבים לתת ייצוג לירושלים, ושפר זכרו לברכה, אני לא רוצה חלילה להשמיץ את שפר, אמר אז לעיתונאים ולכולם, בן רימוז הוא כישרון, נכון, אבל בשביל לשחק במקסיקו הוא צריך בלון חמצן על הגב שלו, וכאילו בלאג, אבל הוא לא ידע שמה שבן רימוז עושה בפס אחד או בדריבל אחד, אז כל השחקנים שעבדו כל כך קשה לא מסוגלים לעשות אף פעם.
אלי, הפועל קטמון או הפועל ירושלים?
בוא נאמר, אני, מה שעניין אותי תמיד אמרתי שזה הקהל, חבל שנוצר הפילוג הזה, אבל אני עם קטמון יעלו, אני בהחלט אפרגן להם.
אלי בן רימוז, המסי של ירושלים ב-70's, תודה רבה על הרעיון הזה.
חד משמעי.
תאמין לי שאתה לא טועה, תודה רבה לך.
חד משמעי.
כל טוב.
ביי אלי, ביי. חד משמעי המסי של ירושלים, ואני אומר לך, רן, שאם אתה תעלה את אורי מלמיליאן פעם לשיחה, ואורי בחור שתמיד אומר פיו וליבו שווים, הוא יגיד לך שבן רימוז היה בשבילו אליל ודמות לחיקוי.
באותה עונה, עונת 72-73, הפועל ירושלים, אגב, באותם שנים שיחקו את כל השלבים משמינית הגמר, בית וחוץ, מפגש כפול.
ובשמינית הגמר, אתה מדבר על העונה של 72-73.
72-73, הפועל ירושלים זכתה בגביע. בשמינית הגמר, הפועל ירושלים עברה את הפועל חיפה, ניצחה 5-1 בסיכום שני המשחקים, והפועל חיפה היו בה לא מעט כוכבים באותה תקופה. בהמשך ברבע הגמר, 10-0 על שמשון תל אביב.
שמשון בבלומפלד.
או, אבל למה 10-0? 8-0 במשחק הראשון, שמשון לא התייצבה למשחק השני, והוא הסתיים בהפסד טכני.
לכן בסיכום הכללי,
10-0, ובחצי הגמר, הניצחון על הפועל תל אביב, 2-1 בסיכום שני המשחקים.
שאני אגיד לך בדיוק כבר, וזה בראש שלי חרוט היטב, הפועל ירושלים מגיעה לשני משחקים מול הפועל תל אביב, בית חוץ, הראשון בקטמון, ולקראת הסיום, אני לא אשכח את עצמי בעננים, כאשר צבי סינגל במספרת נפלאה מכניע את אריה בג'רנו, קובע 1-0, כעבור כמה דקות, בן רימוז במבצע יפה, עובר את כל ההגנה, מוסר כדור רוחב לאריה בראשי, שבסך הכל היה צריך לדחוק את הכדור פנימה, לקבוע 2-0, מגיעים למשחק השני בבלומפילד, לחץ, מחבש, של הפועל תל אביב על השער של הפועל ירושלים. בסופו של דבר, הפועל ירושלים מפסידה 1-0 משער של שיה פיינגנבאום, אבל זה היה ההפסד המתוק ביותר בתולדות הפועל ירושלים, כשהיא יודעת שהיא מעפילה לגמר, והיא גם מבינה שהפעם כבר אין חזרה בלי גביע.
אז בוא נשמע חלק קטן מהמשחק, כי גם על הגמר עצמו ששודר, יש סיפור מדהים. דן שילון שידר את המשחק אז ברשות השידור.
בראשי אל אזולאי, סליחה, זה תורג'מן. תורג'מן עכשיו פורץ במהירות רבה למרכז. הייתי יודע שזה אחד השערים המוזרים שראינו, ובמיוחד במשחק גמר גביע. בחזרה אל תשמע שער נפלא, שער נפלא ב-2-0 שהפועל ירושלים, למבצע משולב של בראשי ותשמע, והנה שריצת השופט מנחם אשכנזי לסיום המשחק, והנה הגביע להפועל ירושלים, גביע המדינה.
וזו הייתה החגיגה הגדולה. אמרנו, השער הראשון של ציון תורג'מן, בדקה ה-68, רגע קריטי במשחק, ונחום תשמה, הג'ינג'י, בדקה ה-80, סוגר סיפור.
לאחר בישול של אריה בראשי, סוגר סיפור. עכשיו, מהמשחק הזה, רן, יש לי 1001 פרטים, היות ואתה המנחה, אז אני משאיר לך את הכבוד.
אתה נותן לי את הסיפור הכי פיקנטי שיכול להיות.
תראה, הסיפור הכי פיקנטי, בוא נגיד הסיפור הכי מדהים הייתי אומר, היו הרבה סיפורים פיקנטיים, אבל זה דווקא הסיפור של אחרי המשחק. ומה הכוונה? הכוונה היא שאחרי המשחק ברשות השידור צילמו את המחצית השנייה כמובן, כפי ששמעת דן שילון, והקרינו את זה במבט ספורט של המחרת. מאחר ובשנים האלה, בטח ב-73, לא באו לעולם מכשירי הוידאו, כלומר, מי שרצה לראות את זה, יכל לראות את זה רק אם הוא מגיע לרשות השידור. היה לי את העונג הזה, כי אז הייתי מקורב, אמנם עדיין לא עיתונאי, אז ראיתי את זה כמה פעמים, נסעתי במיוחד. אבל הציבור הרחב, מי שלא ראה את זה, אז
ראה רק תקציר במבט ספורט, לא יותר מזה.
לא יותר. לימים, כאשר אורי לוי החליט לעשות את התוכנית של היו זמנים, וחיפשו בארכיון, אז אורי לוי לא מצא את הקטע, והוא לא מצא את הקטע, וחיים ברם בזמנו
חיים ברם, עיתונאי ירושלמי, אח של עוזי ברם.
אח של עוזי ברם, בעל טור.
אוהד הפועל ירושלים.
בעל טור בכל העיר. כתב בימים האלה, אני לא רוצה להגיד עשרות פעמים, אבל לפחות איזה 10 פעמים, הוא כתב שמה שעד שהפועל ירושלים זוכה בגביע, זה בחייה לדורות שאין קלטת. וכשאני הבאתי את אלי בן רימוז לאולפן של אורי לוי, אז אורי לוי התנצל בפני הצופים שהוא אמר שבמלחמת יום הכיפורים, בגלל שמדובר היה בסרטים שלקחו אותם למלחמה, אז הסרט הזה נעלם, הוא לא קיים ואין תיעוד של זה. עכשיו, אני אישית, בדומה, להבדיל מיליון הבדלות, בדומה לאמא שהילד שלה נעלם, ויש לה תחושת בטן שהילד שלה חי, אני אישית, הייתה לי תחושת בטן שהקלטת הזאת היא קיימת. כי אני מקורב שם לרשות השידור, אני יודע שתמיד יש שם בר...
הלכת לחפש את הקלטת.
הלכתי לחפש, לא מצאתי. למזלי הרב, הייתה שם בחורה נחמדה וטובה, טובת לב, שהיא גם אשתו של עיתונאי הספורט, מוטי בסוק, קוראים לה מאירה בסוק.
מוטי בסוק, שאגב כתב באותם ימים בעל המשמר, וגם היה מורה לפיזיקה שלי.
בדיוק, הוא היה גם מורה... כן, אז אותו מוטי בסוק נענה לבקשתי, ולחץ על אשתו, ואמר לה, תשמעי, אם יש קלטת כזאת, ואת רואה קלטת כזו, כתוב גמר גביע הפועל ירושלים, אז מיד תתקשרי לרוני דיון. ויום אחד היא מתקשרת, ואני רץ לרשות השידור, ואני כבר כולי נרגש, שוד ושברן, אמנם הגמר, אבל לא אותו הגמר, הגמר שהפסדנו בו, הגמר ה-0-1,
מ-1972.
עברו כמה שנים, הגענו ל-1996, ואז אומר לי מוטי בסוק, אל תשאל, יש לי הפתעה בשבילך, אשתי מצאה את הקלטת. ואז, הפעם הבנתי שזה אמיתי, ורצתי לרשות השידור, והסיפור המדהים הוא שברשות השידור, כמו ברשות השידור, איך היא מצאה את הקלטת, מתברר שהיו שם קלטות זרוקות, ולמזל של ההיסטוריה של הפועל ירושלים, אחד האנשים שם הציב את הקלטת, תקשיב טוב רן, הציב את הקלטת של גמר הפועל ירושלים, כמעצור לדלת.
נפלאות רשות השידור.
נפלאות רשות השידור. ואז הירה, עכשיו המזל הוא שהוא הציב אותה בצד שהיה רשום גמר גביע, כי אם הוא היה מציב אותה הפוך, עד היום הקלטת לא הייתה מתגלה.
כן, והסיבה האמיתית הייתה, בגלל מלחמת יום הכיפורים, לא היו מספיק קלטות השני אינץ' נכון. הישנות של פעם, מה שעשו ברשות השידור, נכון. נחזרו אותם נכון. בכדי לאפשר לשמר עליהם נכון. תיעוד מהמלחמה עצמה.
ההנחה אז... של אורי לוי הייתה לבסיס, היא הייתה נכונה, אבל עובדתית מסתבר שאותה קלטת לא נלקחה ליום הכיפורים, למזלנו,
אבל איזה מזל שם. רוני, שמצאו את הקלטת של 1972, כי באותו גמר גביע שהפועל ירושלים הפסידה להפועל תל אביב 1-0 שנה לפני הזכייה בגביע, נשיא המדינה זלמן שזר מעניק את הגביע להפועל ירושלים וחוזה כמו נביא של ממש את הזכייה של הפועל ירושלים.
בהתבטאות מדהימה.
ברכה וכבוד למנצחים, לכל אלה שהשתתפו במשחק וגילו אומץ ויופי בכל המשחק הזה במשך השעתיים, אבל כבוד וגיל למנצחים לפועל תל אביב. ולבני לחברים בירושלים, אני רוצה להגיד, לא שכחנו את השבועה, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, יום יבוא ותנצח ירושלים.
אמר הנשיא זלמן שזר וצדק, כי שנה לאחר
צדק,
מכן...
צדק, רק שנה לאחר מכן, מי שמימש את אותה נבואה שלו, אמור היה לממש,
זה הנשיא אפרים קציר,
שהוא נקרא אז, בלי קשר לספורט, הפרופסור המפוזר, ועד כמה הוא היה מפוזר, ניתן ללמוד מאותו קטע שמתועד, כאשר סינגל עומד על ידו שניות ארוכות, על מנת לקבל ממנו את הגביע, והנשיא לא מעניק לו את הגביע. עד שבסופו של דבר הוא נתן לו איזשהו סימן ועשה לו עם היד בצורה כזאת שסינגל הבין שהוא כבר לא יקבל ממנו אישית, וסינגל לקח את הגביע בלי שהנשיא העניק לו אותו.
גם זה קורה.
פיזית אני מתכוון.
אז הטקסים היו מאולתרים. הפועל ירושלים שיחקה בסך הכל 32 שנים בליגה הבכירה. הפעם האחרונה הייתה בעונה 99-2000. אז ירדה ללאומית, צנחה לליגה השלישית בעונת 2002-2003. אותו משחק מפורסם. אצל הפועל רעננה, תיקו 0. הפועל ירושלים מחמיצה הזדמנות לחזור לליגה הבכירה, והיום הקבוצה הגדולה הזו נמצאת במקום החמישי בליגה א' צפון, ואף אחד רוני לא יודע מתי היא תחזור, אם בכלל, לליגה הבכירה.
אני יכול לומר לך שבמונחים ספורטיביים, רן, זו טרגדיה ספורטיבית. אנחנו מדברים על אותה הפועל ירושלים מפוארת. אני לא חלילה רוצה להשמיץ פה כל מיני עסקנים וכל מיני כאלו שרצו לגזור קופון על הפועל ירושלים או רצו או לתשו עין למגרש. אבל בסופו של דבר, בראייה היסטורית, בפרספקטיבה לאחור, אני יכול לומר לך שהפועל ירושלים מתה ב-1980, כאשר כל מיני עסקני הסתדרות ומפלגה בנזיד עדשים מכרו את המגרש בקטמון. ואז הפועל ירושלים
ירדה מנכסיה.
ירדה מנכסיה, התחילה להתאמן בעמקה, הלתרו את המגרש בקריית יובל, שהוא היה, עד היום הוא משמש מגרש אימונים שלה, ואז החלה הנפילה. כמובן שהיו עודונות רבות שהפועל ירושלים התנדנדה בין הליגה הבחירה לליגה השנייה, אפילו לליגה השלישית היא הגיעה בקדנציה קודמת, ואני יכול לומר לך דבר אחד, שאני לפחות ניסיתי פעם אחת להביא את תרומתי לנושא, למרות שזה לא היה מתפקידי כעיתונאי, אבל הייתה איזה שנה אחת, ב-1993, היה יושב ראש בשם איציק אבידני, הוא לא מהכדורגל, אבל הוא עורך דין, לזכותו יאמר שהוא, בניגוד לאחרים, לפחות בא והתייעץ עם אנשים שיכולים לסייע, הוא התייעץ איתי מה ניתן לעשות, ואני אמרתי לו דבר אחד, אם אתה רוצה להעביר את הפועל ירושלים, אז על פסים מקצועיים, אז אני יכול להסדיר לך פגישה עם אלי בן רימוז, שהוא לא הכיר אותו כמובן, ובפגישה הזאת סוכם שאלי בן רימוז יהיה מנהל מקצועי של הפועל ירושלים. ואכן הוא היה, אבל כמה חודשים, כשהוא ראה איך העסק מתנהל, הספיקו לו, ומאז הוא ברח. זה היה ניסיון אחרון רציני שאני הייתי שותף לו, כדי שהפועל ירושלים תחזור לפסים מקצועניים, ומאז רק ההידרדרות.
היום כששואלים ילד מה ההרכב של הקבוצה שהוא אוהד, הוא אומר וואלה אני לא יודע, אבל אני אגיד לך למה, כי אני לא יודע באיזה רוטציה יעלה המאמן ולמי הוא ייתן לנוח. באותם ימים ידע כל ילד מי ב-11 של הקבוצה שהוא אוהד. אתה זוכר את ההרכב של הפועל ירושלים בגמר 73?
איזה שאלה, אני אגיד לך את זה באמצע הלילה בלי זו, אתה לא מתקיל
אותי. אז תגיד לי את זה גם עם הכינויים של השחקנים.
תראה, הרבה כינויים לא היו, אני אגיד לך את כל ההרכב, גם את המחליפים, גם את ההנהלה וגם את האפסנאי. אז ככה, השוער היה יהודה תובל זכרו לברכה, מגן ימני אבי אלקובי, הבלמים אלי עותמן ולאון אזולאי, לאון אזולאי אז היה בלם אחורי, אלי קדמי, כך שיחקו בשיטה הזו, מגן שמאלי איציק מרילי, האח
של ציון.
של ציון, שציון עלה על הבוגרים, היינו אומרים האח של איציק, אבל לימים זה התהפך. והחוליית קישור שם כללה את אריה בראשי, מומו מזרחי, שכולם שכחו אותו, כי אתה יודע, מזרחי יש הרבה, אבל עשה עבודה יוצאת מן הכלל בקישור. כמובן שהיה את צבי סינגל, היו בהתקפה את אלי בן רימוז, היה את ציון טורג'מן, היה כמו שאמרתי גם את אריה בראשי, ובסך הכל זה היה הרכב קבוע. מי ש לא כל כך השתחל להרכב באותו משחק, כי הוא היה שחקן הרכב כל העונה, זה חיים חדד, ויש פה סיפור מדהים עם מבחינת ההרכב.
שכחנו את נחום תשמה.
נחום תשמה כמובן, לא שכחנו, דיברנו עליו כובש השער, אבל להשלמת ה-11 כמובן. ואני יכול לומר לך לגבי חיים חדד, שהוא היה שחקן רב גוני, שהוא היה בכמה תפקידים, בגלל שהיו כל כך הרבה כוכבים, המציה לא הרכיב אותו במשחק הגמר. ובעשר דקות האחרונות, כשהפועל ירושלים כבר הובילה 2-0, אז החבר הטוב שלו, מומו מזרחי, ממש התחנן לאמציה לבקוביץ', הוא אמר לו, תכניס את חיים, תוציא אותי, אני מתנדב, תוציא אותי, תן לו את התענוג, שיהיה לו מדליה של הגמר, שהוא יוכל לספר לילדים ולנכדים שהוא היה בגמר. הבינו אז את גודל האירוע. אמציה פחד, לגנותו יאמר, או לזכותו, כי הוא היה מאמן פדנט, איך שאתה מסתכל על זה, הוא היה אחראי מאוד, הוא ראה שזה, הוא פחד, חיים חדד לא שכח לו את זה עד גיל 50, עד שהגיע גיל 50, חיים חדד עשו לו מסיבת הפתעה, ואני ביוזמתי לקחתי את הפלאפון וקישרתי בין חיים חדד לאמציה לבקוביץ', כי עד אז הוא לא היה מוכן לדבר איתו עם אמציה, ואז לרגל יום הולדת ה-50 שלו, אני פשוט, היה לי הכבוד והעונג לסגור את הסיפור הזה.
אז זה הסיפור הגדול, כי באופן לא מפתיע, או שכן, כי אם תשאל את האדומים זה היה מפתיע מאוד, 3 שנים לאחר מכן, ההגמוניה בעיר השתנתה, כן. זה כבר יהיה בפרק אחר
כן,
שלנו.
כן, אבל ברשותך, לפני שאנחנו עוברים לפרק האחר, כדי שלא נחמיץ עוד איזה 2 סיפורים קטנים, שאי אפשר בלעדיהם, אני אעשה אותם ממש בקצרה, שמלמדים על התקופה, סיפורים אופייניים, טלגרפית. סיפור ראשון, הפועל ירושלים חוגגת את גמר הגביע, בלילה, עד 1-2 בלילה, לפחות היינו שם במועדון שקראו לו המייבר, קראו לו, הוותיקים בירושלים זוכרים את זה, ואז סינגל, הקפטן, גיבור החגיגה, אומר, חבר'ה, אני עוזב, אני צריך ללכת. שואלים אותו למה, הוא אומר, אני צריך לקום מחר בבוקר, יש לי משמרת בחברת חשמל. תאר לך דבר כזה, רן.
מנפלאות הימים האלה.
מנפלאות הימים האלה, ועוד דבר אחד, המגן של הפועל ירושלים, אבי אלקובי, שסומן להיות מגן נבחרת ישראל, היה כבר כוכב בנבחרת הנוער, פשוט קיבל צ'ופר מהמפקד שלו, שהבטיח לו שהוא נותן לו את הסוסיטה למשך שבוע להשתולל בה בכל הארץ. רצה הגורל ולצערנו, עם אותה סוסיטה שהוא השתולל כבונוס על הניצחון, הייתה תאונה על יד אשקלון, הרגל של אלקובי התרסקה, הוא אמנם אחרי 2 חזר לשחק, אבל למעשה התאונה הזאת גדעה ממנו קריירה נפלאה, הוא סומן לנבחרת ישראל.
כן, מסיימים בנימה קצת עצובה, אבל בכל מקרה, את הגביע הזה של 1973, האדומים מירושלים לעולם, כמו שאמר לי בן רימוש, לעולם לא ישכחו. ניפרד עם מחרוזת שירי הפועל ירושלים של עופר בדיחי, נודה למנור בירמן ולנטע כהן, רוני דיון ורן מלובני, נפגוש אתכם כאן ברדיו ערוץ הספורט עם השיטה הירושלמית שלנו, אנחנו ניפגש בפרק הבא.